המדיניות של הכנסייה הקתולית הייתה לשמור על כתבי הקודש סגורים ומסוגרים מהן לציבור בשפות המקור שלהם, שהיו שפות זרות, וזאת תרת איצטלה של יראת כבוד לדבר אדוני. תחת שלטונה של הכנסייה הקתולית, העידו העדים בעודם לבושי שקים. ואולם, כוח אחר, החיה שתעלה מן התהום, יקום כדי לערוך מלחמה גלויה ומרה נגד דבר אדוני. העיר הגדולה, שברחובותיה ישחטו העדים וגופותיהם יתגוללו בהם, נקראת באופן רוחני מצרים. מכל העמים שתועדו בהיסטוריה המקראית, התכחשה מצרים באופן הבוטה ביותר לקיומו של האל החי, ומיינה נסו למרותו. שום מלך לא העז מעולם לנהוג משרירות לב כה נחושה, ולמרות באופן כה גלוי ונועז בסמכותו של אלוהי השמיים מאשר מלך מצרים. כשמשה מסר לפרו את המסר מאת אדוני, השיב פרו ביהירות, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני, וגם את ישראל לא אשלח. שמות A2. זוהי שלילת אלוהות לשמה, התאיזם. האומה שכונתה באופן רוחני מצרים, תשמיע את כחשות דומה כנגד טענותיו ומצוותיו של האל החי, ותפגין את אותה רוח של מרי וחוסר אמונה. העיר הגדולה אף הושבתה באופן רוחני לסדום. שחיתותה של סדום, אשר חיללה את תורת אדוני, התבטא במיוחד בפריצות. חטא זה יהווה אף הוא מאפיין בולט של האומה, שתגשים את הנבואות המסוימות שנכללו בפסוקים אלה. על פי דברי הנביא, זמן קצר לפני 1798, יקום כוח מסוים, סתני במוצאו ובטיבו, כדי להילחם בכתבי הקודש. הארץ שבה יושתקו הדויותיהם של שני עדי אדוני, תתאפיין בכפירה של פרו ובפריצות של סדום. נבואה הזו התגשמה במדויק, ובאופן מדהים בהיסטוריה של צרפת. במהלך המהפכה, ב-1793, העולם שמע לראשונה על קבוצת אנשים שנולדו והתחנכו בחיק הציביליזציה, שנטלו לעצמם את הזכות לשלוט באחת הארצות היפות והטובות ביותר באירופה. להרים את קולם כאיש אחד, כדי להתכחש לאמת הרצינית ביותר שנשמת האדם קיבלה מעודה, ולוותר פה אחד על האמונה באלוהים ועל עבודת האל. צרפת היא האומה היחידה בעולם שבה שרד תיעוד אותנטי לכך שהרימה את ידה במרי גלוי כנגד בורא היקום. רבבות כופרים, רבבות מנעצי שם אדוני, גדשו ועדיין גודשים את אנגליה, גרמניה, ספרד וכל ארץ אחרת. אך צרפת ניצבת לבדה בתולדות העולם כמדינה היחידה שהכריזה באמצעות האספה המכוננת שהן אלוהים. כל תושבי עיר הבירה, וחלק גדול באוכלוסייה, גברים ונשים כאחד, פצחו בשירה ובריקודים עם קבלת ההכרזה. צרפת גם ייצגה את המאפיין המובהק שיוחס לסדום. בתקופת המהפכה, שררו במדינה סיהוב ושחיתות מוסרית, שהיו זהות לאלו שהמיתו על הרי כיכר הירדן את חורבנן. ההיסטוריון מציג את האתאיזם והפריצות שרווחו בצרפת, כפי שתוארו בנבואה. בזיקה אדוקה לחוקים הללו, שהשפיעו על הדת, היה דבר שגרם לזילות של ברית הנשואים. המחויבות הקדושה ביותר, שבני האדם יכולים ליטול, ושביצועה מחזק ומגבש את החברה. והפר את ברית הנשואים להסכם אזרחי, שבו שני אנשים יכולים לקיים או להפר אותו לפי אהבת נפשה. אילו השטן ועושי דברו היו פועלים, כדי למצוא את הדרך היעילה ביותר להשמדת כל דבר ראוי לכבוד, כל דבר חינני או יציב בחיי המשפחה, ולהשיג בעת ובעונה אחת ודאות בכך שהנזק שהם ביקשו לחולל יועבר מדור לדור, הם לא היו יכולים להמציא תוכנית יעילה יותר מאשר זו המזלזלת בנישואים. סופי ארנו, שחקנית שהתפרסמה בזכות אמרותיה השנונות, תיארה את טקס הנישואים הרפובליקני כטקס מקודש של ניאוף. עוד נאמר בנבואה על העיר הגדולה, אשר שם גם נצלב אדונם. גם פרט זה בנבואה מתגשם בצרפת. באף ארץ אחרת לא הייתה רוח ששינה כה גלויה ובוטה כלפי המשיח, כפי שגילתה צרפת. באף ארץ אחרת לא נתקלה האמת בהתנגדות עזה ומרה יותר. במהלך הרדיפות האכזריות שהמיתה צרפת על המאמינים בבשורה, היא צלבה את המשיח בדמות תלמידה. דמם של הקדושים נשפר במשך מאות שנים. בזמן שהוולדנסים הקריבו את חייהם על הרי פיידמונט, כאשר העידו את דבר האלוהים ואת עדות ישוע המשיח, התגלות א', 2, עדות דומה על האמת נישא בפי אחיהם בצרפת, הלוויגנזים. בימי הרפורמציה, חסידי התנועה הוצאו להורג בעינויים נוראיים. המלך והאצילים, נשים מכובדות, אלמות עדינות ואבירי האומה, התענגו על איסוריהם של הקדושים המעונים של ישוע. ההוגנוטים האמיצים, שנלחמו על הזכויות הללו, היקרות כל כך ללב האדם, שפכו את דמם בשדות קרב רבים, במלחמות קשות ועקובות מדם. הפרוטסטנטים הוצאו אל מחוץ לחוק, פרס כספי הובטח למי שילכוד אותם, הם ניצולו כחיות הבר. הקהילה במדבר, שחבריה היו קומץ צאצאים של המשיחיים הקדומים שנשארו בצרפת במאה ה-18, הסתתרה בערי הדרום ודבקה באמונת אבותיה. כאשר משיחיים אלה ניסו להיפגש בלילות, מחסות החשיכה על צל ההר או באזור צייד מבודד, הן נרדפו בידי פרשים, נתפסו, נגררו לספינות עבדים ונידונו לחיי עבדות. בניה התיאורים ביותר, המעודנים ביותר והאינטליגנטיים ביותר של צרפת, נחבלו באזיקים יחד עם שודדים ורוצחים ועברו סבל מחריד. משיחיים אחרים שזכו למידה מסוימת של רחמים, נפלו על ברכיהם בתפילה ונורו בדם קר. מאות גברים קשישים, מאות נשים חסרות אונים וילדים תמימים, מצאו את מותם על האדמה שעליה התאספו. כאשר ירדו במדרון ההר, או צעדו ביער, במקומות שבהם נהגו להתאסף, לא היה זה חיזיון נדיר לראות כל ארבעה צעדים, גוויות מוטלות בהסב, בגופות תלויות על עצים. ארצם נחרבה בחרב, בגרזן ובמקלות, והפכה לשממה, למדבר קודר רחב ידיים. מעשי הזוועה הללו לא בוצעו בימי הביניים, אלא בעידן ההערה והתבונה של לואי ה-14. כשהמדע פותח, האותיות פרחו, התיאולוגים והכמרים שחצר המלוכה והיר הבירה היו אנשים משכילים ורהוטים שהשפיעו רבות על מחוות של ענווה, צניעות וגמילות חסדים. אך הפשע ההפל ביותר ברשימת הפשעים האפלים, המעשה המחריד ביותר מבין המעשים הסתניים שבוצעו לאורך כל המאות האיומות שחלפו, היה הטבח בסנט ברטלומאו. העולם עדיין זוכר באימה את המחזות הקשים של הטבח האכזר ביותר ומוג הלב ביותר. מלך צרפת, בעידודם של הכמרים והבישופים הקתולים, נתן את הסכמתו למעשה המזוויע. הפעמון הגדול של הארמון צלצל באישון לילה כעוד שציין את הטבח. אלפי פרוטסטנטים שישנו בשלווה בבתיהם ובטחו במלכם שנתן להם את דיברתו, נגררו מבתיהם ללא שום התראה ונרצחו בדם קר. השטן, בדמותם שכנהי הדת הקתולית, צהד בראש הפורים. כשם שהמשיח הוציא את בני עמו מעבדות מצרים לחירות, וצעד בראשם כמנהיג הנסתר מן העין, כך השטן ניצח המלאכתם הפושעת והמחרידה של נתיניו, כמנהיגם הנסתר מן העין, וסייע להם להרבות את מספרם של הקדושים המעונים. הטבח בפריז ארך 7 ימים, כשבשלושת הימים הראשונים בוצע בחמת זעם שלא תיאמן. הוא לא הוגבל לעיר הבירה בלבד, אלא פרס לכל המחוזות והערים שבהם חיו משיחיים פרוטסטנטיים, וזאת בצו מיוחד מאת המלך. הרוצחים לא התחשבו בגיל או במגדר. הם לא חסו על חייהם של תינוקות תמימים או זקנים שסיבה זרקה בשערם. אצילים ואיכרים, זקנים וצעירים, אמהות וילדים, כולם נטבחו יחדיו. הטבח נמשך בערבי צרפת במשך חודשיים. 70,000 איש ממיטב בניה של האומה נשמדו. כאשר החדשות הגיעו לרומא, הם גרמו לרוממות רוח ולשמחה גדולה מאוד בקרב המנהיגות הקתולית. הקרדינל מלורי העניק 1,000 פאונד לשליח שהביא את הבשורה. הרובים בטירת סנט-אנג'לו נורו במטח כבוד והשמיעו מרחבות ברכה עליזה. הפעמונים צלצלו בכל מגדל. מדורות בערו כל שעות הלילה. גרגורי ה-13, בלוויית הקרדינלים והכמרים שלו, הוביל תהלוכה מרשימה שצעדה על כנסיית סנט לואיס, שבה הקרדינל של לורין זימר את התדאום, מזמור נוצרי הפותר במילים אלה. הונפקה מדליה להנצחת הטבח המהולל, תמונה שנמצאת עדיין בוותיקן, שצוירה לכבוד המאורע חגיגי, הציגה את האירועים המרכזיים בטבח בסנט ברטלומאו. האפיפיור, שהיה לאות להביע הכרת תודה לצ'רלס על התנהגותו המופתית, שלח אליו את שושנת הזהב, שושנה העשויה זהב שקודשה בידי האפיפיור, הנשלחת למדינה או לאדם כאות הוקרה על שירותם לכנסייה. מעל במות הכנסיות ברומא השמיעו מטיפים רהוטים דברי שבח לצ'רלס, לקטרינה ולגוויזס בתור מייסדי החדשים של הכנסייה הקתולית. אותה רוח שעוררה את הטבח בסנט ברטולומאו הובילה גם את אירועי המהפכה. ישוע המשיח הוכרז כמשיח שקר, והזעקה שיצא פה אחד מספתי הכופרים בצרפת הייתה חסלו את, כלומר את המשיח. כפירה בוטה, ניעוט שם אדוני, רישות ומעשי תועבה הלכו יד ביד. והאנשים השפלים והמושחתים ביותר, המפלצות הנוראות ביותר, שביצעו מעשי זוועה, המנוול ורשע, זכו לתהילה ולשבח. באמצעות המעשים והמחוות האלה, חלקו בני האדם לשטן כבוד אלהי. וזאת בזמן שהמשיח, התגלמות האמת, הטהרה, הצדקה והאהבה המסורה, נצלב שוב ושוב. החיה העולה מן התהום, תעשה עמהם מלחמה, תנצח אותם ותהרגם. הכוח הכופר, ששלט בצרפת בימי המהפכה ושלטון הטרור, נלחם בכתבי הקודש במלחמת חורמה שהעולם לא חזה בה מעולם. האספה הלאומית אסרה לימוד והפצת דבר אדוני. עותקים של כתבי הקודש נאספו ונשרפו קבלם ועולם בלוויית מחוות בוז ולעג. תורת אדוני נרמסה ברגל גסה. מועדי הקודש והמצוות שכוננו בכתבי הקודש בוטלו. השבת השבועית בוטלה ובמקומה הוקדש כל יום עשירי להוללות וחילול שם שמיים. תבילה וסעודת האדון הוצאו אל מחוץ לחוק. הודעות שנתלו במקומות בולטים בבתי הקברות הכריזו כי המוות הוא שינה נצחית. עירת אדוני שהייתה אמורה להיות ראשית חוכמה הלכה והתרחקה מעירת אדוני עד שהפכה לראשית ההבילות. כל טקסי הדת נאסרו חוץ מתקסים שנערכו לכבוד החירות והמדינה. הבישוף המכהן של פריז הובל אל קדמת הבמה כדי לגלם תפקיד מרכזי בפרסה השערורייתית וחסרת הבושה הגדולה ביותר שבוצע מעולם להיני נציגי האומה. הוא הובל קדימה בלוויית תהלוכה שלימה כדי להכריז בפני האספה כי הדת שאותה לימד במשך שנים רבות כל כך מהווה מכל בחינה שהיא תחבולה שהומצאה בידי הכמרים, ואין לה כל תימוכים בהיסטוריה או באמת הקדושה. הבישוף התכחש חגיגית ומפורשות לקיומו של האל של עבודתו הוקדש, והקדיש את חייו מכאן ואילך לחלוק כבוד לחירות, לשוויון, ליושר, להומץ ולמוסריות. הוא הניח על השולחן את אותות הכבוד ויתורי הבישופות שלו, וזכה לחיבוק לבבי מנשיא האסיפה. מספר כמרים כופרים הלכו בעקבותיו של הבישוף, עשו כמור. יושבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו, וישלחו מנות איש לרהיו, שכן שני הנביאים האלה הכיבו ליושבי הארץ. התגלות י"א 10. צרפת הכופרת השתיקה את קולם המוכיח של שני הדי אדוני. דבר אדוני התגולל ברחובות הריה לאחר שנרמס עד מוות, ושוני מצוות ויסורי אדוני צהלו ושמחו. בני האדם אמרו את פיו של מלך מלכי המלכים קבל עם ועולם. בדומה לחוטים בעת העתיקה, הם קראו בלעג, איך הידע האל, ויש דעה בעליון? תהילים מ"ג 11. בעזות מצח נחושה, שלא תיאמן, שתכליתה חילול שם שמיים, אמר אחד הכמרים במסדר החדש, אלוהים, אם אתה קיים, קום נקום את חילול שמך. אני מטריס בך, החתם החריש. אינך מהז לשלוח את רעמך. אם כך, מי יוכל להאמין בקיומך? בדברי כפירה אלה, מעדדת התרסתו של פרו, מי אדוני אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני. שמות ה-2. אמר נבל בליבו, הן אלוהים. תהילים י"ד-1. אדוני מכריז בנוגע לאנשים המסלפים את האמת, יבלתם תגלה לכל. טים ג'-9. אחרי שצרפת זנחה את עבודת האל החי, אשר הוא רם ונישא ושוכן עד, ישעיה נ"ז 15, היא שווה בתוך זמן קצר לעבודת האלילים, באמצעות סגידה מחפירה להילת התבונה בדמותה של אישה מופקרת. זאת בנוכחות האספה הנבחרת של האומה, ובידי הרשויות האזרחיות ומחוקוקיה הבכירים ביותר. ההיסטוריון אומר, אחד הטקסים שנערכו בתקופה מטורפת זו, בולט בכך שהוא ממזג בין אבסורד וכפירה, ואין לו אח ורע. דלתות האספה נפתחו לרווחה ללהקת נגנים, שבראשה צעדו, בסך, ברוב טקס, חברי העירייה, בעודם שרים מזמור שבח לחירות. מלווים אישה המכוסה בצעיף, שסימלה את מושא ההשתחוויה שלהם מרגע זה והילך, שאותה הם כינו הילת התבונה. לאחר שהובה האישה אל הלשכה, ונעמדה למין הנשיא, הוסר הצעיף, והיא נחשפה לעיני המשתתפים, והכל זיהו אותה כרקדנית הופר הידועה. האספה הלאומית של צרפת חלקה כבוד לאישה זו קבל עם ועולם, כנציגה העולמת ביותר של לילת התבונה של הסגדו. בהצגה מגוחכת וכופרת זו הייתה שיטה מסוימת. השבתה של לילת התבונה בתפקידה והסגידה לה שבו והתחדשו ברחבי המדינה במקומות שבהם האזרחים השתוקקו להפגין את שוויונם עם בחירי המהפכה. הנועם שהציג את הסגידה לילת התבונה אמר, הקנאות הדתית המחוקקת איבדה את אחיזתה ופינתה את מקומה לתבונה. זנחנו את מקדשיה. עתה, רוח חדשה הופכה בהם. היום, רבבות בני אדם מתכנסים תחת גגותיה הגותיים, שלראשונה מהדדים בכל האמת. שם תחגוג צרפת את הסגידה האמיתית, בזמן שתעבוד את תלת החירות והתבונה. שם נכונן נדרים חדשים למען הצלחתם וסגסוגם של צבאות הרפובליקה. שם נזנח את עבודת האלילים, חסרי החיים, לטובת סגידה לתבונה. צלם מלא חיים זה, גולת הכותרת של הבריאה.